נועד על עננים ראויים, שזה אומר, זה איזשהו הכנה לסוגיית הסיוע אוניברסלי. מדינת הרווחה מבוססת על סיוע אוניברסלי שכולם מקבלים, ללא קשר לנזקקות שלהם. יש מתחת זה דפוס הסעד, דפוס הסעד אומר רק מי שנזקק יקבל, וגם בתוך דפוס הסעד, השאלה אם אתה נותן לכל, נגיד למשל, כל מי שאין לו הכנסות, נגיד במדינת ישראל היום קו העוני מוגדר, זה צריך לחדד, הוא נמדד רק לפי הכנסות ולא לפי הוצאות, שזה בעיה רצינית, וודאי שבהלכה אנחנו צריכים לדעות גם לפי הכנסות וגם לפי הוצאות, כיוון שאתה צריך לראות אם בן אדם יש לו את אמצעי הקיום הנדרשים, זה אחד. הדבר שני, גם כשבן אין לו אמצעי קיום, האם אתה מסתכל על היכולת שלו להסתכר בכוחות עצמו? זה מעניין אותך, או שאתה אומר, לא, אין לו, אני עוזר לו. אני לא נכנס לבדוק אותו, לשפוט אותו, למה הוא לא עובד, אם יש לו בעיות, אין לו בעיות. כרגע הוא לא עובד, גמרנו. היום, נגיד בישראל, היה תוכנית ויסקונסין, שהיוו אותם ארצות הברית, שאנשים שקיבלו הבטחת הכנסה, אז אמרו להם, תשמע, אין בעיה, אתה תקבל, אבל קודם כל אתה צריך להתייצב במשרדים של מי שהפעיל את התוכנית הזאת פעם בשבוע, נדמה לי, ויצאו לך עבוד, אבל אתה חייב לעבוד. היו, נדמה לי, אני לא זוכר, עשרות אחוזים שאנשים שאומרו, אם זה ככה, אז אני מוותר על הבטחת הכנסה בכלל, כי כנראה הם בכלל עובדים. ובא שאתה דורש מהם, הוא הבין שכאילו יושבים עליו קצר, אז בכלל שקר וחזב, יש לו הכנסות לא מדווחות. אבל האם אתה אומר, האם אתה נכנס לבן אדם ואתה שופט אותו על זה שהוא לא עובד או לא? טוב, מה אנחנו רואים? קודם כל אנחנו מתחילים מהמקורות הבסיסיים, שאנחנו יודעים שהגדרת עוני זה מקום מספר 1, היא מוגדרת לפי רכוש, 200 זוז או 50 זוז שהוא נושא ונותן בהם. ואנחנו רואים במקום מספר 2, ארוך השולחן כבר קוטן, אם יש לו פרנסה פשיטה שאסור לקבל צדקה שאין לו 200 זוז. כלומר, נגיד הפוך, אם אדם יש לו מקצוע ועבודה והכנסה חודשית, אין לו רכוש, אבל הוא כל חודש מכסה את עצמו, אז אסור לו לקבל צדקה. וכך כותב גם השבט הלוי, בן זמננו, הרב אוזנר, מי שיש לו במקור 3, מי שיש לו מזכורת קבוע, שמתפרנס מנה ברווח, פשיטה שידו ייטול מן הצדקה. עכשיו, בשלב השני, שהוא קצת יותר חודרני, ועד עכשיו אמרנו, אתה זכה לצדקה רק שבאמת אין לך. אם יש לך ממה לחיות, לא משנה, רכוש, הכנסה, בכל מקרה אתה לא יכול לקבל. בגמרא בכתובות, מקור 4, מדברים על בן אדם שאין לו כסף, זאת אומרת, יש לו כסף והוא בכל אופן לא משתמש בו, נקרא את זה. תנו רבנן העוות, בתורה כתוב העוות העוויתנו, זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס, שנותנים לו לשום הלוואה וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. כלומר, אדם שזכה לצדקה ולא רוצה, אתה צריך לרוץ אחריו. אוקיי, זה דבר שבמדינה בכלל, זה בדרך לא מתקבל על הדעת. כלומר, שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, פרואקטיביים, לחפש את הנזקקים. זה כל הזמן אתה יודע, משרד האוצר עשו כל היום בלחפש את המתחזים ולנסות לנפנף אותם ולהוריד אותם מעל הגב של המדינה. פה אומרים לך, לחפש אותם. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך אנשים שמשכה אין מיצוי זכויות. וזה, אנחנו נעסוק בזה בעניין הזכויות החברתיות, מה זה מלמד אותנו. ועכשיו מנתון ביקר הצד השני, תאביתן הזה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס. כלומר, יש לו כסף והוא לא, הוא יושב, מקבץ נדבות ברחוב ויש לו בבנק מיליון שקל. ויש אנשים כאלה. חלק גדול מקבצי הנדבות, או זה אנשים עם בעיות נפשיות, אין להם בעיה של כסף, יש להם דירה, יש להם כסף בבנק, והם מכל מיני סיבות כאלה ואחרות שאני לא אכנס לכם האישיים שלהם, הם נמצאים ברחוב ומקבצים לדבר. שכתוב מה עושים, עכשיו הוא לא אוכל, הבעיה הזה, הוא לא, אין לו, כן נגיד הוא איזשהו, כן, איזו קמצנות כזאת חולנית, הבעיה לא אוכל, הוא ממש בסכנת מוות, שנותנים לו איזשהו מתנה, וחוזרים ונפרעים ממנו לאחר מיטה. אתה נותן לו מתנה, אז אם אתה תגיד לו, אני אתן לך מתנה ואחרי זה אני בעצם מגבה אותה חזרה, אז הוא פעם בא לו ייקח. אז רק אחרי מיטתו, כשנשאר הרכוש, אתה הולך לשם חפש, 50 שנה פרנסת אותו, נחזיר את הכסף לקופת הצדקה, נברר ביהודה, חמים אומרים, יש לו ואין רוצה להתפרנס, אני נזקקים לו. אני לא אחראי לך. עכשיו אני אומר פעם, זה לא מחלת נפש, אני חושב שיהיה לו אישור שהוא שותה, כן? אז אנחנו נטפל בו, כי הוא שותה, הוא לא אחראי למעשיו. באמת יכול להיות שאנחנו נטפל בו באופן, כי הוא צריך למצוא את זה דרך בסוף שהוא יכול לקבל את הכסף חזרה, אם יש לנו כוח להתעסק עם זה. אבל אומר חכם, אם זה בן אדם נורמלי, החלטה שלו, אין נזקקים לו. אגב, זו אמירה שתמיד אנחנו מדברים חירות שוויון, או אחריות ושוויון, אתה אומר לבן אדם, אתה אחראי לך. אתה אחראי למעשיך, החלטת להתנהג ככה, תגיד לא רציונלית, לא הגיונית, תראות, אני לא אמור להחליף אותך, כן? אני לא אמור להחליף את ה... לקחת את האחריות אליי. זה אחריות שלך, מיופה, שוטה זה סיפור אחר. ופוסק את זה לשולחן אורך מקור חמש כדעת חכמים, השיר המרעיב עצמו ואינו צרה בממונו שלא יאכל ממנו, אין משגיחים בו. בעיה שלך, שבור את הראש. אגב, יש אנשים כאלה, זאת אומרת שהם חיים בבת חיים מאוד מאוד נמוכה, יש להם המון כסף. הם מתקמצנים על הכסף שלהם. והם ממש אומללים, זאת אומרת, אתה יכול לבוא בית נורא נורא מוזנק, והכל נורא עלוב ונורא הזה. אתה אומר לו, יש לך כסף, למה אתה משתמש? לא, אני לא צריך. האם זה צדקה לתת לו? אין משגיחים, בעיה שלך.
אסור לתת
את זה גם. כן, אסור. אתה חייב את הכסף, שים אותו בפח. תעשה מה שאתה רוצה. ואולי זה גם... זה אולי מעשה נחמד. זה לא צדקה. לא צדקה. טוב. עכשיו, אנחנו מגיעים עכשיו לשאלה, שהיא השאלה שלנו. האם בן אדם שיש לו קשר הסתכרות ולא הולך לעבוד, האם יש לו זכות לקבל צדקה? בעניין הזה יש מחלוקת, בעיקר אחרונים. אנחנו בראשונים מוצאים רמיזות. באחרונים אנחנו מוצאים ממש מחלוקת חזיתית, אלא שיש שם רוב ומיעוט. נתחיל מהדעה שאומרת שאנחנו כן חייבים לתת לו צדקה. זה אולי רמוז בסמק, אפשר גם לפרש אותו אחרת. הסמק כותב, מקור שש, לא תאמץ. שלא יאמר מה לנו לסייע לפלוני, אם היה רוצה, אני מרוויח יותר מצורכו. הרבה פעמים, אנחנו שומעים את הביטויים האלה, כן? אין עניים פה, הם עצלנים. תלמוד לומר לא תאמץ, שאפילו אתה נותן מהמחשבה הזאת, אתה עובר בלא תאמץ. זאת אומרת, אדם שנותן צדקה לעני, ואומר, אני נותן לו למרות שלא מגיע לו, כי הוא היה יכול לעבוד ולהתפרנס, עובר על האיסור לא תאמץ. האם הוא מדבר על אני שבאמת יכול להתפרנס, או רק על אני שאתה חושב שיכול להתפרנס, זה הוא לא אומר. הוא מדבר כאן על המחשבה של הנותן, לא על המצבו של העני. אבל, פשוט משיב דבר, שהוא כתב אותו הנציב, מוולוז'ין, כותב בצורה ברורה, שנקרא את דבריו מקור שבע, מיניין לנו תקופים לעשות מלאכה כדי שלא יצטרך לצדקה. אומרת, לא שמענו שאתה יכול להכריח בן אדם, לך תעבוד כדי שלא תקבל, שלא תצטרך צדקה. ולהפך, כל שאין לו, אין לו כסף, אף על היום, אלא במלאכה, אין לנו מכריחים אותו לזה. אתה לא יכול להכריח בעיון לך לעבוד, אתה זכק מתפיסת החירות. כלומר, אני לא מכריח בעיון לך לעבוד, עכשיו, בדרך כלל החירות בעיון אחריות. אני לא אומר לך מה לעשות, ואני לא מתערב, תאכל את מה שבישלת. אבל פה, המשיב דבר אומר, אנחנו רואים, קריטריונים לצדקה הם רכוש. יש לך כסף או אין לך כסף? יש לך, לא תקבל. אין לך, לא אכפת לי למה אין לך. גם אתה החלטת לשבת בבית, אתה תקבל. לעומת זאת, עכשיו סדרה של אחרונים, אומרים אחרת. אומרים אחרת, אני מתחיל בספר חסידים שהוא על גבול הראשונים, אני לא אקרא אותו כאן, יש לנו המון מקורות, אבל הוא ממש כותב את זה מפורש, ואני אקרא דווקא את המרשד"ם, מקור 9, שהוא גם נותן בעיניי תמונה, את התמונה השלמה יותר, הוא מתייחס גם לעוד סוגיה, שהיא הרי חשובה לנו מאוד, וכותב עם הרשד"ם כך, הוא פשיטה שאין חילוק בין מי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס, מי שיש לו רכוש או כסף, למי, שהוא לא זכה לצדקה, למי שאין לו מעות בעין ויכול להתפרנס למקום אחר ממלאכה או אמנות או סחורה, כן, שניהם אותו דבר, יש לך כושר הסתכרות, אתה לא זכה לצדקה, שמיעלה בדעת, בדעת שכל מי שאין לו 200 זוז בעין, ויכול להרוויח מזונותיו במלאכה או בעניין אחר כנזכר, להתפרנס מן הצדקה, אין ספק שהיה זה מין הנמנע. זה בלתי אפשרי, שרבו מאוד האנשים שאין הם מעות בעין, והם בעלי מלאכה, או דבר אחר שהתפרנסו מן העשירים, ולא היה קומץ מסביע את הארי. הוא אומר, קודם כל, זה לא היה לילדת, כי פשוט לא היינו עומדים בזה.
יש
לו להתנהל קדימה. כן. לפני מדינה, קהילה, כן? אי אפשר להנהל כלום ככה. אבל, ואז הוא מוסיף, אבל הרי ודאי, עכשיו הוא שואל את עצמו, הרי אנחנו למדנו שצדקה צריך לתת לאדם די מחסורו, אפילו שצדקה ועליו, ולרוץ לפניו, שזה אומר, אתה לא הולך למינימום, אתה תסתדר עם מה שיש לך. והוא מסביר כך, הרי ודאי דנו מהיר אלא במי שהורגל לרמת חיים מסוימת, ואין לו יכולת אתה בשום צד למצוא הרגלו ולימודו, ואפשר להסתכן. כלומר, אני מדבר פה, די מחסורו, זה לא בא לי, כן? בא לי עבד ערוץ לפניו. אם לא תיתן לו את זה, הוא יסתכן. מה שגורם לו סכנה, השינוי בסטטוס שלו, אז זה מה התורה אשר יחסר לו. לא על מי שאבותיו ואחיו וארץ מולדתו רגילים להתפרנס מתורכם ועמלם והגיע כפיהם, והוא רוצה להתנהג מעונג בלתי עמל, ואין זה נקרא יחסר לו כי הוא מחסר את עצמו. מה הוא אומר? הוא אומר, יש פה מרכיב סובייקטיבי, אנחנו חוזרים לאחסר יחסר לו את ההגדרה הסובייקטיבית של עוני, והוא אומר, אתה אומר לבנם, אם יש לו יכולת הסתכרות כן או לא, זה לא נדד, התשובה לשאלה זה לא נקבל אותה מרופא. כשהכניס אותה לרופא, הרופא יגיד, האם הבנם הזה פיזית מסוגל לעבוד? זו לא תשובה שלמה לשאלה, זה בקושי תשובה, אפילו לא תשובה חלקית לשאלה. אני צריך לשאול, האם יש לו אפשרות ריאלית, חברתית, פסיכולוגית, לעבוד? אם אין לו, אז אין לו. אז זה לא משנה שפיזית הוא מסוגל לעבוד. ניתן דוגמה, נגיד, בחברה הערבית, היה מקובל, לא יודע, אולי זה קצת משתנה, שנשים לא יוצאות לעבודה. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא הגיוני, שאתה עכשיו תבוא אליי ותבקש ממני צדקה, אחרי שהחלטת, יצאת איזה מערכת חברתית, סביבה חברתית מסוימת, שמונעת מנשים לצאת לעבודה. אבל יפה, ביקורת חברתית, כל הכבוד תכתוב מאמר בעיתון, אבל האישה הזאת היא הספציפית, עכשיו אין לה מה לאכול, ואתה אומר, אולי תחיל לעבוד, אני לא יכולה, אני לא יכולה לצאת מהבית, אם אני אלך לעבוד, אני מחוקה פה בחברה הזאת. זה לא, היא בעצם אין לה כושר הסתכלות ריאלי, ממשי, יש לה אולי כושר הסתכלות ביולוגי, כאילו פיזי, פיזיולוגית, היא בריאה, היא יכולה ללכת לעבוד. אבל אין האפשרות, כנראה, גברים בחברה החרדית, זה השתנה, היה תקופות, זה לא הייתה אפשרות, זה פשוט לא באפשרויות. עכשיו, ואז, עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, כלומר, כשאתה אומר עכשיו, בוא נבדוק כושר הסתכלות, יש לי עינייך, אתה בודק קודם כל את היכולת הממשית, הבן אדם הזה באמת מסוגל ללכת לעבוד, כן או לא. כמו שאני אומר, אם יש לו מחלת נפש והוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל. לא משנה שהרופא אומר שפיזית הוא יכול לסחוב קרטונים. אם יש לחץ חברתי שמונע ממנו, הוא לא מסוגל. ואני אומר גם, אני אתן עוד דוגמה. יש תפיסה, אני אומר של שמירת סטטוס, שאומר, את אדם שהיה תפקיד בכיר, כן, תפקיד בתקופת דמי האבטלה שלו, הוא לא מחייבים אותו לעבוד בכל עבודה, אלא רק בעבודה שהיא בסטטוס דומה. אז אתה יכול להגיד, מה, אדוני, לך תתפרנס, מה, תעמוד, לך תהיה קופאי ברמי לוי. תמיד מחפשים שם עובדים. אתה מבין שהדבר הזה, זה לא פשוט בשבילו. כן, אתמול הוא היה מנכ"ל, מחר הוא ברמי לוי. והעבודה ברמי לוי, אני מכבד את בעליה. אני מעריך, כאילו, כל משפנס מגיע כפיו, קדוש יאמר לו. אבל האם אני אומר שהבעלם הזה מסוגל לעבוד או לא מסוגל לעבוד? אני כן מסתכל על המרכיב האישי שלו. זו האמירה פה. עכשיו, איך מדינה מתרגמת את זה לשפת המעשה? כשהיא לא יכולה לתת לכל נזקק את ה... להיכנס להיכרות האישית, האינטימית, מה עובד לו בתוך הראש, מה המצב שלו, זה שאלה קשה. אבל קודם כל, זה הקריטריון. מצד אחד, אנחנו אומרים, כן, אמירה, שמה שאמירה מקבילה, אנחנו אומרים, אדם זכה לצדקה, רק אחרי שהוא מיצה את יכולת ההסתכרות שלו. יכולת ההסתכרות, אנחנו אומרים, אמירה מרחיבה. זה במובן הסובייקטיבי, שכולל גם מרכיבים רכים, גם מרכיבים שהם לא רק רפואיים. אוקיי? אני מדלג גם לדברי החתם סופר מקור 11 שכותב כך שיש מהקרובים שמפרנסים עצמם כל יום מיד לפה אבל אין הם קרן קצוב ומרשאים ליטול צדקה מהנעל דבר פשוט או שהם בכלל עניים שפל מגבי צדקה הם מותרים ליטול כלומר אדם ש משכה, איך שהוא סוחב עבודות מזדמנות פה ושם יש לו כרגע הוא אוכל יש לו מה לאכול זה נחשב עדיין אני. אני, זה אדם שהוא לא אני, זה אדם שיש לו, שוב, אנחנו חוזרים פה ל-200 זוז, והדברים המחליפים אותו. 200 זוז זה אומר, אתה מסודר לשנה. התחלוף, מה שמחליף את זה, יש לך עבודה, קבועה. אבל אדם שמיום ליום מסתדר, אוסף פה, מקבל שם, זה לא נקרא אדם מסודר. זה אדם שהוא אני. ולכן, שוב, אז גם כשיש לו יכולת הסתכרות, אבל היא לא קבועה, בנם הזה מוגדר כאני. אז פה אנחנו, ואני אומר, יש פה גם הכלי יקר, תומך בגישה הזאת, שלא תצדקה, שאין זכות למי שיכול להתפרנס, לקבל צדקה. החתם סופר מקור 10, חוזר על זה גם כן. אני לא קראתי פה את כל המקורות, אבל אנחנו רואים פה חבל האחרונים, רוב האחרונים, בניגוד לנציב, אומרים, אם יש לך יכולת הסתכרות, אתה לא זכה לצדקה. אבל יכולת הסתכרות היא במובן הרחב של המילה. אוקיי, אז זה מה שנקרא, עכשיו, מונח במקובל הזה, זה העניים הראויים. או אני לא רואים, the undeserving poor, ביטוי בריטי, כן, שמקורותיו בתקופות די אפלות, אם פעם מישהו קרא לי ממני של ג'ון לוק, שעכשיו אבי הזכויות האדם, שיש לו שם איזה הצעת חוק אכזרית ונוראה. הם לא רצו לראות עניים ברחובות, אז אמרו, אוספים את העניים למחנות עבודה ושולחים אותם לעבודה בכפייה ונחנך אותם חדש משהו מזעזע, אתה לא מאמין שעושים את זה?
בריטי?
לא, אני לא יודע אם זה יתקבל אבל המושג, the undeserving poor, זה ביטוי בריטי זאת אומרת שאנחנו נותנים צדקה למי שמגיע לו ומי שלא יכול לעבוד שוב, מה זה יכול לא יכול זו שאלה קשה אנחנו לא ניתן לו אני אגיד עוד משהו אחד אמירה שנושקת לזה אבל לא מגיע לזה יש משהו, אני קצת זה, אולי זה אמירה ברסלאברית, אני לא יודע מה. בעיקר אני אומר, אנשים עם בעיות נפשיות מסתובבים ברחובות. עכשיו, יש משהו שהוא, לחברה לא נעים לראות את זה. פעם למשל, כל מי שהיה לו מחלת נפש, פיגור, מרחיקים אותו מהחברה ולא רוצים לראות אותו. היום, היום הפסיקו עם הדבר הזה. זה ממש במחלקות סגורות בבתי חולים לחולי נפש. היום הפסיקו עם הדבר הזה, ברוך השם, אבל זה באמת לא נעים לראות את זה. הרבה פעמים זה אנשים שבאמת אין לך, אתה לא יכול לעזור להם. זה לא בעיה של כסף. זה לא בעיה של כסף, זה פשוט אתה תבוא, תן לו 20,000 שקל, תן לו, תבוא איתי עכשיו לחנות, בוא נקנה לך בגדים, בוא נעשה לך מקום לישון, הוא לא רוצה. אתה לא יכול, עכשיו יש משהו, אני לא יודע למה כמו שהוא ברא את העולם שלנו ככה, שיש בו גם כלים שבורים, ואנחנו כנראה צריכים לראות אותם מול העיניים שלנו. לא יודע מה אנחנו, יש דברים שאנחנו, שוב, צריכים להתגייס, לנסות לעזור, למרות שהבן לא רוצה איכשהו לבוא, לתת לו וזה וזה, אבל יש משהו שזה יישאר לנו מול העיניים. אנחנו לא יכולים להעלים את זה, וצריך להבין את זה. אני שואל, אני לא יודע מה זה אומר, אני צריך פה איזו אמירה מעל ההלכה, אמירה פילוסופית או מחשבתית, איך אנחנו, בשביל מה זה נגד עינינו. טוב, נמשיך עכשיו, זה היה זמנו א', עניים שלא רוצים לעבוד, לא זכן לצדקה. ב', סיוע למי שכניס את עצמו למצוקה בעבר. בן אדם עשה טעויות, לא עבד, למשל, את הדוגמה, עבד כל השנים, ולא חסך לפנסיה. עצמאים, לא חסך לפנסיה, עכשיו הוא מגיע לגיל 67, סוגר את העסק, או 70, לא משנה, הוא כבר לא יכול לעבוד יותר פיזית, ראוי יתום אני, מגיע למדינת ישראל, תעזרי לי, אתה מגיע אליך, תעזור לי, אתה אומר לאדוני, כל החיים חיית הנהדר, הרווחת, בזבזת, ועכשיו אתה בא אלינו, אבל אומר לך, אוקיי, נגיד אפילו שהוא, נגיד שהוא מבין אותך, אז אומר לך, מה אתה רוצה מני עכשיו? אין לי מה לאכול. נגמר המסיבה. טוב, אנחנו מוצאים ברמב״ם, בגמרא וברמב״ם, שתמיד נשמע כזה, זה מין הוקימתה כזאת דחוקה, שבנקרת הגמרא בנדרים, מקום 13, רבי אליעזר סבר לנו, חשדו עמי ארצה מעשר עני, לכן בדמי אין חשש שלא הופרש מעשר עני, כיוון דהינו מפקר נכסי ואבי עני ושקלי הוא, לית לפסדה. כיוון שהאדם היה יכול בעצמו, אחרי שיש לו יבול, להפקיר את כל נכסיו, להפוך להיות עני, ואז לקבל, לתת לעצמו את מעשר העני. אז אם הוא היה רוצה להשאיר את זה אצלו, יש לו תלך לעשות את זה בצורה חוקית. ולכן או שהוא יפריש או שהוא עושה את התרגיל. אנחנו לומדים עם זה, שאדם שמפקיר כל נכסיו, לכאורה מעשר חסר אחריות, לא לכאורה, מעשר חסר אחריות. בכל אופן, זה כל כך מעשר עני. והרמב״ם פוסק את זה, מקור 14, אתרוג של דמי כשר, שאפשר שיפקיר נכסיו, ויהיה עני שמותר לו לאכול דמי. נפסק להלכה. אז נשמע פה, ואנחנו נראה חיזוקים לזה, שעל מעשה שטות שאדם עשה בעבר, וכרגע הכניס אותו למצוקה שהוא לא יכול לחלץ ממנה, הוא כבר תקוע בתוך זה עכשיו, הוא בכל אופן זכאי לסיוע, מה שהיה היה נגמר. תבין, יש להם משמעות הערות גורל, נגיד פעם שמעתי פרופסור אבי רביצקי, הוא היה חבר ועדת סל התרופות, אז הוא אמר, יש לך, שמעתי את זה ממנו, שומע שהם תרופה לבן אדם, לסרטן הריאות, לאנשים שישנו כל החיים שלהם. או לתרופה לסתם בן אדם, לסרטן שהוא לא תוצאה של התנהגות. הוא אמר, אני חושב ש, ואני לא שולל את זה, שאם יש לי, אם אני צריך לתת לזה או לזה, אני נתן למי שלא אשם, לפני שמי שאשם במצבו, אבל אני בעקבות צריך לבדוק את זה, אני אומר, זה צדקה מלאה, זה לא סותר את משום מה, כי אני אומר, בתוך שתי הצדקות, אני לא חייב לתת לזה, אני אעדיף מי שלא אשם, הוא אומר, זה חלק מאמירה יהודית, אני רואה את זה כיהודי, אני חושב שזה מחרה למעשיו, אני מאוד מזדהה עם האמירה הזאת, אמירת האחריות, שמטילה את האחריות, יש אחריות לבן אדם, אבל ודאי שזו צדקה. יש מקור סותר ברמב"ם, מקור 15, מקור מאוד מפורסם, לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו, ועושה כן עובר על דעת הכתוב, שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו, כלומר, תיתן לקדוש ברוך הוא חלק מהשיש שלך ולא את הכל, כמו שבערו חכמים, ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי הוא מאבד כל ממונו, ויצטרך לבריות ואין מרחמים עליו. עכשיו, מה זה אין מרחמים עליו? האם זה תיאור מצב, לא ירחמו עליך. כאילו, נגיד, כמו שאמרתי, נגיד, אתה תהיה מספר אחרון ברשימה של זכאי הצדקה, או שזה אומר אתה לא, אסור לתת לך צדקה, אתה לא זכאי לצדקה. אני חושב שוב, בניגוד, מכיוון שמקור הרבה עשו מקור ברור, שנדבר על מפקיר כל נכסיו זכאי לצדקה למעשר, אני כנראה צריך לפרש את זה שבפועל לא ירצו לעזור לך, או ישים אותך בסוף הרשימה. אנחנו מוצאים לזה עוד כמה ראיות, שגם אדם שהכניס את עצמו למצב שמצוקה זכאי לסיוע, אתה נראה איזשהו מגבלה על זה. אני עסקתי בזה גם בהקשר של פדיון שבועים, נזכרות בחילופי השבועים, האם אדם הסיפור של חנן טננבאום, שלא לעשות עסקת סמים בלבנון, נחטף לחיזבאללה, ואז שחררו אותו תמורת הרבה מאוד מחבלים. האם בן אדם שעושה כזה מעשה, האם הוא זכאי לסיוע? כנ"ל, אותו דבר שיש לנו עם שני אנשים שנמצאים עכשיו בשבי חמאס בעזה, עברו את הגבול לשם מרצונם הטוב, אחד עם מחלת נפש, אבל מה חובתנו כלפיהם? הגמרא אומרת כך, במקור משנה, לפני כן מקור 16, גיטין, המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, לעבדים, אין פודים אותו. כלומר, אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם. כמו אדם מכניס את עצמו לתוך צרה, בעיה שלו. אמר רב, אז דיוו שמחר ושנה ושילש. כלומר, פעם ראשונה, שנייה, אנחנו נעזור לו, פעם שלישית, מספיק, הבנת. אבל גם עד עזה בנף של לודאי, לודאי, יש אומרים שזה היה קניבלים. עתה לקמי דרבי עמי, אמר לפרקן, בוא תפדה אותי. אמר לאתנן המחת עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודים אותו. פודים את הבנים, משום קלקולה. וכל שכן אחד דיק הקטלה. כמו יש פה סכנת נפשות, אז כמו שאני בונה את, את הילדים משום קלקולה, שהם לא יתאמו בין הגויים, אני גם אפדה אותך שלא תהריג. והרמב"ם פוסק את זה כך, מקור 17, מי שמחר עצמו ובניו לעקום, ראש לבא מהם ושבו אותו, אותן או אסרו, או אסרו בהלוואתן, פעם ראשונה ושנייה מצווה לפדותו, שלישית אין פודים אותו. אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם. כמו אדם מכניס את עצמו למצוקה, אבל הוא לא סכנת חיים, הוא פשוט מסכן, הוא עבד. אז כן, אבל אתה עושה באשמתך, פעם שלישית אתה כבר מבין, ואגב זה לא איזה מין גזירת הכתוב, זאת אומרת, אם אתה מבין את הסיכון, כן? כלומר, פעם ראשונה לא הבנתי שאם אני אקח הלוואה ולא אשלם, יעשו לי ככה וככה. אתה מבין, כן, אני חושב שאל חן אנטנו גם היה לוף משנה במילואים, היה מול אבין, שאם הוא נמצא בלבנון, זה מקום מאוד מאוד מסוכן, הוא לוקח סיכון עצום, לא בטוח שכנראה לא צריך לפדותו, מה את נגיע לזה. ואם ביקשו להורגו, פודים אותו מידם אפילו אחר כמה פעמים. כלומר, הרמב"ם פוסק, אפילו בסכנת חיים, אין חשבונות. לא משנה, כוונת, עשית את החי, לא החי, אנחנו לא עושים חשבונות, ואנחנו פודים אותו. אבל, הים של שלמה, במקור 18, נקראת הפסקה השנייה, מכל מקום מי שגונב מן הגויים, שדינו בתליה, תבינו, זה קורה לא מעט, יהודים היו עושים, יהודים שהיו עושים עבריינים, היו נתפסים על ידי המשטרה של הגויים, והיו עלולים, כן, לחטוף עונש מאוד מאוד חמור, ועכשיו צועקים גוואלד, תצילו אותו. עכשיו תבינו, זה מה שקרה, לפעמים זה עבריין מקצועי, כן? גנב, שהוא תמיד גונב, ומדי פעם תופסים אותו. אומר הים של שלמה, אין צריכים כלל לפדותו כי הוא מתחייב בנפשו. ולא דם, הוא עצמו הכניס את עצמו למצב הזה, לא דם מלעי דזה בין עצמו ללודאי. עכשיו נשים לב עוד פעם, זה מדובר פה על בן אדם, לא שהוא הלך להתאבד, כן? אלא הוא גנב, יקרה שלו יתפסו אותו, בסוף תפסו אותו. כן, לקח סיכון מאוד, מאוד גבוה. אז הוא מרשה לעצמו מהגמרא בגיטין, דמשמע דילאו דהיה משומד היו פודים אותו, אין הפירוש שמכר עצמו לקטלה, אלא שמכר עצמו לשיעבוד, ולא ידע מזה עד אחר המכירה. דמנו כן, היה כל אחד מוכר עצמו ללודה, ומצווים לפדותו. הוא אומר, מה שמדובר שם זה שבן אדם חשב שהוא מוכר את עצמו לשיעבוד, להיות עבד, כמו שכתוב במשנה, ופתאום התברר לו שמי שקנה אותו זה קניבל, עכשיו נמצא בסכנת חיים, עכשיו הוא צריך להציל אותו, נציל אותו. אבל אם בן אדם יודע למי הוא נמכר, ויודע במה מדובר, הוא לוקח את הסיכון, ואומר, אם אנחנו לא נעצור את זה פה, הרי מה יקרה? הוא יגיד, תמיד, הרי אם אני אמכור את עצמי לגויים, אתם לא עבדו אותי, נכון? אז אני אמכור את עצמי לקניבלים, תיקח את הכסף, תשים אותו בחשבון בנק בשוויץ, ועכשיו אני צריך להציל אותו, תציל אותי מכאן. אז אני אעשה את זה 10 פעמים, ככה כן, יפיל את עצמו לציבור, זה לא מתקבל על הדעת, אומר, שבן אדם יוכל לעשות כאלה מעשים, ולציבור תהיה אחריות עליו. לעומת זאת, מהר"ם מלובלין, מקור 19, פשוט חולק על הדברים האלה, ואומר, ואין טענה לפתור מחויב פדיון מטעם שהוא פשע בעצמו, שאין פושע בעצמו יותר ממוכר עצמו לעובדי גילולים, וכן פושע יותר גדול מאוד גבד הזמן עצמו ללודאי, והוא מבין שהוא ידע למי הוא מוכר את עצמו, שהם מבקשים להורגו, ובכל אופן יש מצווה לפדותו. ולכן, יש פה ממש מחלוקת, זה מחלוקת, תבינו, זה דיני נפשות. כלומר, האם אתה, אדם שכניס את עצמו לסכנה, סכנת חיים, האם אנחנו אומרים מה שהיה היה, או שלא, ואני אומר עוד פעם, אם נחזור חזרה לסוגייתנו, יש, כרגע זה מחלוקת קיצונית, כן? וברמב״ם, עמדת הרמב״ם, אנחנו נותר באופן שיטתי, מפקיר נכסיו, מוכר את עצמו לגויים, תמיד צריך לפדותו. החתם סופר, מקור 20, כותב כך, אלה שמכר עצמו לנוחים, פעמיים ושלוש, הטיל עצמו לציבור, לפדותו מן התורה, מחויבים לפדותו, כי לכתיב אחי נמכר, גולה תהיה לו, ולא להידח אבן אחר הנופל, ומדורית אין הבדל בין מדורית החייבים להציל כל בן אדם גם שיכניס את עצמו לצרה. רק יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב אל תעשה, יש לו לפדותו, הועיל והטיל עצמו לציבור, במקום פיקוח נפש דידי לו גזרו. מה הוא? הוא אומר ככה, מדורית מה שהיה היה, אתה עכשיו במצוקה, אתה לא יכול לחלץ מנה עכשיו, אנחנו צריכים לעזור לך. חכמים באים ואומרים, אנחנו כדי להגן על הציבור, כיוון שאתה עשית את זה במודע, וזה גם תהליך חוזר, אתה יכול לחזור על זה פעם שנייה, אז אנחנו לא, לא, אנחנו מפקיעים, אומרים לציבור שבע, תעשה, אל תפדו אותו. אבל חכמים לא אמרו את זה במקום של סכנת נפשות, ולפי, אני אומר, ולפי הרמב״ם גם במקום, לפי הים של שלמה גם במקום של סכנת נפשות. מה נפקמינה? נפקמינה היא שאם ברירת המחדל היא לעזור למי שיכניס את עצמו למצוקה בעבר, ועכשיו הוא לא יכול לחלץ ממנה. במקום שיש תקנה, ואני מבין שהתקנה היא במקרה למקרים חוזרים, כן? אדם שלא חסך לפנסיה, אז אתה לא אומר, טוב, אם אני אתן לו פנסיה, אני יודד אותו לא לחסוך עוד לפנסיה. נגמר הסיפור, הבעיה מזה אין יותר, אין עוד פתרון. אני מתנבר על המשמעות החברתית של זה, אבל מה אחרים ילמדו מזה? אבל המדאורייתא, ברירת המחדל היא לעזור לו. יש תקנה במקומות ספציפיים, ואם אני לא עוזר לו, כדי לא לשעבד את הציבור לתוך הדבר הזה. אני אומר, הדת נותנת שתיתן עזרה כזאת ש... יותר יהיה כדאי לא להיות זכאי, לא להסתמך עליה. פעם אני חושב שאמרתי את זה, שבנק ישראל בדק בתחילת שנות ה-2000, הוא עשה השוואה בין כמה בן אדם מרוויח בשכר מינימום מול כמה בן אדם יקבל בקצבאות אם הוא לא יעבוד בכלל. והתשובה הייתה שהוא יקבל יותר מקצבאות. תבל לעבוד. אסור שהמצב הזה יקרה. אתה חייב תמיד לייצר מצב שבו יהיה תמריץ לעבוד. אני אכניס פה מילה אחת שאנחנו ניגע בה, בסוגיה הזו באופן שיטתי יותר, זו סוגיית הסיוע האוניברסלי מול הסלקטיבי. שוב, אני מדינת הרווחה נותנת לכולם. אחת היתרונות בסיוע אוניברסלי, אתה אומר לבן, תשמע, כולם מקבלים קצבת זקנה 2,000 שקל, כולם מקבלים. אם אתה עני, זה מה שיש, כלומר, אין לך פנסיה, אין לך דירה, זה מה שיש לך, אתה, אין לך חיים מאוד מאוד קשים ועלובים. אם אתה, יש לך, אז יהיה, כן, זה יהיה הצ'ופרים, זה המתנה לתת לנכדים כל חודש. כן, זה הטיסות לחול בשבילך, כן, 2,000 שקל בחודש האלה. יחד גם פנסיה, הלך דירה, אתה מסודר יפה, וגם יהיה לך עוד 2,000 שקל שופר מהמדינה. אז כשאתה נתנה לכולם, אין לך תמריץ לא לעבוד, כי אתה לא תקבל את זה. אם אתה תעבוד, יהיה לך גם את זה וגם את זה. מה שאתה אומר לבן אדם, אני אתן רק לנזקקים, אתה עלול ליצור בשביל כמה מלכודת עוני. כלומר, אתה נתן תמריץ לבן אדם, או לא להרוויח, או לפחות לא לדווח. בסדר? אז לכן אני אומר, סוגיה ראשונה אמרנו, אדם שיש לו כושר הסתכרות לא זכה לצדקה, כושר הסתכרות במובן הרחב. סוגיה שנייה, אדם שהכניס את עצמו למצוקה, וכרגע תקוע בתוכה ולא יכול להיחלץ, זכה לצדקה. סוגיה שלישית, בענייני העניים הראויים, אתה נותן צדקה לבן אדם שמשתמש בזה לשימוש שלילי. יש לנו כל מיני שימושים שליליים. הסוגיה הזאת מתחילה בספרה, במקור 22, מדרש הלכה, אחד המקורות הקדומים ביותר שיש בתורה שבעל פה. כי אמור חכיך עומת ידו עמך, אל תניחנו שירד. כן, תנסה לעזור לו שלא ירד. יכול אפילו אתה מפסידו לתרבות רעה, תלמוד לומר עמך. כלומר, רק אם הוא עמך, אז אתה עוזר לו. אם לא, אז לא. אתה לא צריך לעזור לו. וכותב, במקור 24, רש משנץ, בפירושו להסיף השם. כלומר, יכול אפילו עובר עבירה שהוא נפסד מדרך החיים, תעזור לו, תעזור לבן שעובר עבירה? לא. פירוש אחר, יכול אפילו מוטה ידו בשביל עבירות, וזנות וקובייה, תהיה מצווה להחזיק בו. כלומר, הבן הזה, שוב, אבל למה הוא במצוקה? הוא עושה עבירות שעולות לו הרבה כסף. אני מבין, אבל עוד פעם, זה לא הסוגיה שדיברנו עליה קודם, שהוא עשה טעויות ועכשיו הוא מסכן. אלה החיים שלו, נגיד היום, נגיד אפילו סמים פשיטה, כן? מוציא כסף על סמים, הוא מכור לסמים. או משתמש בסמים, אומר לך, או באלכוהול, בוא תעזור לי. אתה אומר לו, אני כסף, אני אתן לך שקל, אני יודע לאיפה הוא הולך. עםך, בזה אני לא צריך לעזור. והרשע הריש, מקור 25, אפילו אומר, אמירה עוד יותר קפיטליסטית, אומר, יכול אפילו אתה מפסידו לתרבות רעש לעצלות, מחמת התמיכות החוזרות ונשנות. אתה אומר, עםך, בעצמאות של פעילות מפרנסת. כלומר, גם בן אדם שהוא חזרנו לסוגיית העניים הלא רואים של העובדים, אם אני נותן לך כסף וזה מחזק אצלך את הבטלה, אני מזיק לך, אני צריך להפסיק לתת לך, אני צריך להוריד את הקצבאות ולעזור לך. ואני אומר עוד פעם, כל מי שנקרא עוד מקור אחד ואז נגיד את היישומים, כולנו מכירים, מקור 26, הרב אלחנן פרץ בספר מעשה הצדקה, אחד מרבני זמננו, המבקר הצדקה עבור צורכי גופו והדברים שצריך מזיקים לו, אין בזה צדקה. בהערת שוליים הוא כותב, כגון סמים ואולי גם סיגריות, אין בנתינות אלו משום צדקה, אם כי הסתפקתי שמה אין בזה בסיגריות. איסור כל כך לתת להם דבר מועט. איסור, כי הוא אומר, הפשט, וזה גם כל אחד מבין. בא לך בעולם כזה, לא רק לסיגר, זאת אומרת, זה גם מסתמין. בא לך נרקומה, אני אומר לך, תן לי כסף. יכול להיות שאסור לך לתת לו, כל שקל שאתה נותן אותה, אתה הרוס לו את החיים. עכשיו, כל מי שמכיר, יש כאלה, חבר'ה כאלה, באמת, זה נורא ואיום לראות את זה. אבל הרבה פעמים אתה אומר לו, תשמע, בוא אני אתן לך, פעם אחת אני אחד כזאת, אחד נגשה אליי, רצה הצדקה, אמרתי לה, בואי, תנסה פה, אני אכנס פה למסעדה, תזמין לך משהו לאכול. והייתי בשכונת התקווה, שמלא מסעדות, ואני לא אכלתי כבר. לא רצה. אז אתה מבין איפה זה הולך, וזה... אני אומר, זה נורא, זה באמת... שוב, אני אומר, יש בעיות ש... עכשיו, זה לא ש... שאף אחד לא יתבלבל, זה לא שאם לא תיתן לו כסף, אז הוא... אם לא יחסה לו כסף, הוא מוכר קם בבוקר ומטפל בעצמו. הוא הולך לפרוע עצמו, לגנוב או משהו. אבל זה משחק סכום אפס. אתה לא יכול לפתור את זה. אז הוא אומר, אולי נתת להם דבר מועט. טוב, כי מותר לתת דבר מועט, אבל נתת, כתוב לעני, שאתה לא בטוח שהוא עני, שהוא בכלל עני, אז אתה צריך לתת לו משהו. כאילו, עובדים את זה מפסוק, אל תשיב פני דח נחלם. כל אחד, גם הוא נסכן, הוא תן לו, תן לו משהו. תן לו שקל, כתוב לתת לו טענה, תן לו שקל. אבל יכול להיות שלאלה אפילו שקל אסור לתת, כאילו, מה שהרב פרץ ככה מסתפק בזה. אוקיי? אז זה עני, אז בעצם אנחנו רואים, קודם כל אני אומר, זה גישה, מה שנקרא מאוד שיפוטית. זאת אומרת, שאומר לך, אני בודק אותך, יש לך יכולת הסתכרות, אני בודק מה עשית בעבר, ואני בודק לאן הכסף שלך הולך היום. גישה מאוד מאוד שיפוטית.
אתה היינו שרוב הדעות אומרות שמה שעשית
מה שעשית לא, נכון? נכון? נכון. אבל אני אומר, זה בסך הוא גישה מאוד מאוד שיפוטית, מאוד מקובלת היום, וזה אמירה של הטלת אחריות. אדם אחראי למצבו ולמעשיו, ו... אדוני, תקבל, תיסע בתוצאות של המעשים, של ההחלטות שלך. עכשיו אנחנו נגיד לסוגיה רביעית, שהיא נגזרת שכל הסיפור, קשורה לכל הסיפור הזה, והיא אדם שרוצה, אין לו כסף, כי הוא רוצה ללמוד תורה. כן, אז עכשיו, שוב, אני אומר, בואו נראה את זה גם בהקשר של המערשדם שראינו. כלומר, מה זה רוצה ללמוד תורה? אם כל החברה שלו, היא חברה שאומרת, זה מה שאתה אמור לעשות, ועכשיו אין לך כסף, אז רוצה, לא רוצה, הוא לחוד בתוך סיטואציה חברתית. אבל האם, קודם כל, גם אדם ספציפי שיכול להיחלץ משם, או נכון שחברה תומר, האם זאת צדקה? שאנשים באים ואומרים, אני, אדם הוא הזה, הוא עני, הוא בן 22, 24, 28, למה הוא עני? כי הוא אברך. לומד תורה, אין לו, הוא מקבל מלגה מאוד נמוכה מהכל, אין לו מה לעשות, הוא מסכן, צריך לעזור לו. אז נתחיל קודם כל בשאלה הכללית, האם בכלל מותר לקבל כסף על לימוד תורה? אני לא יכול, חום, אני קצת נוגע בדבר, כי גם אני מקבל כסף על לימוד תורה. אבל לימוד והוראה, אבל קודם כל נלמד את דבר הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, מקור 27, דברים מאוד מפורסמים, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונתן חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, ועוד ציוו ואמרו תעשה מטל להתגדל בהם, לא קרדום לחפור בהם, ועוד ציוו ואמרו אהוב את המלאכה וסנה את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וסוף אדם זה שיהיה מלסתם את הבריאות. מעלת גדולה היא למי שמתפרנס מעשה ידיו, ומדעת חסדים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. טוב.
אפשר להגיד שיש הבדל בין מי שמלמד, שכאילו הציבור צריך אותו, לבין מי שלומד.
קודם כל, הרמב״ם, הרמב״ם לא מתחלק. הרמב״ם מבחינתו, אין מלגות לאברכים, אין משכורות לרבנים. לא
להגיד שמחנך.
לא, לא. לא, לא. אומר, ותראו, תבינו איזה עוצמה זה נותן לתלמיד חכם כזה. תלמיד חכם שאומר, שמה, יש לי עבודה. אני לא צריך את הפרנסה. אני בא ללמד, כי יש מצווה ללמד תורה. לא צריך מכם שום דבר, איזו עוצמה אדירה יש לו, הוא לא צריך לעמוד בתור לשום מינוי, אמנם יש גם מינוי שם כבוד, גם זה שיקול, אבל הוא ודאי הרבה פחות צריך את כל הדברים האלה, יש בזה המון עוצמה, עכשיו אני אומר, צריך לקרוא את זה, כי היום, לא מחר, יש איזה רב, יש איזה רב שהוא, יש לו עבודה, אז זה נהיה היום טעם לפגם, הוא לא רב אמיתי. הוא לא רב אמיתי, כי הוא לא כל היום לומד תורה.
היום רגילים לראות שכל מישהו שמתעסק במשהו עד הסוף שם, ואז אני כאילו סומך עליו שהוא טוב בזה.
זה לא בזה, זה כאילו הוא אומר, הוא לא מספיק רוחני, נכון? אם הוא אדם מאוד מאוד רוחני, הוא לא עובד. אבל למה זה? מה הוא עושה? למה הוא עובד? למה הוא עובד במחשבים? למה הוא עובד בפסיכולוג? יש כל מיני כאלה. ודאי, אני אומר, זה הבל ורות רוח, האמירה הזאת. כי ודאי שזה, בהם שמסוגל להתפרנס ממלאכה ולא מהתורה, קדוש יאמר לו, אין לזה שום חולק. זאת אומרת, נראה, כל ההסברים תירוצים בדיעבד, הם אומרים, טוב, אין ברירה. אף אחד לא חושב שיש איסור, שזה פוגע במעלתו של הרב, שאם הוא, יש לו גם עבודה. אחד, זה ברור. אוקיי? זה דבר פשוט ביותר. דבר שני,
יכול להיות שיש הבדל שהיום נשים עובדות?
אתה לא רוצה, אתה רוצה שאשתך תפרנס אותך? מצוין. חפציים עשה את זה, חזוני שעשה את זה, מצוין, אל תגיד לנו כלום, אל תבוא ותגיד מילה, אבל אתה רוצה, אבל עוד פעם, זה ודאי מעלה, הרמב"ם רושם זה מעלה לבן אדם שהוא, יש לו פרנסה, יש לו עבודה שהיא לא עבודה מטרה, אין לו, זה ודאי שום, זה לא בנה פשוט. אתה אומר כסף משנה, כל מי שכותם, כולם, כל הגדולים, שבנו כנראית גם קיבלו אותו, הם פרנסו איכשהו, קיבלו שכר על, על תורה, התקשו בזה. הכסף מי שכותב ככה, זו סוגיה ארוכה מאוד. הוא כותב ככה, הכלל העולה שכל שאין לו ממה להתפרנס, מותר ליטול שכרו ללמד, בין מהתלמידים עצמם, בין מן הציבור. לכן מותר לו ליטול שכר מהציבור לדון או מהבעלי דינים אחר שמירת התנאים הנזכרים בלכות סנהדרין, זה לא יש שוחד. ואחרי הודיע השם אותנו כל זאת, אפשר לומר שכוונת רבנו כאן היא, שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן הבריות, כדי ללמוד. אבל שילמוד מלאכה מפרנסת אותו, אם תספיקן הוא מוטב, אם לא תספיקן הוא ייטול בהספקתו מהציבור, ואין בכך כלום. הוא אומר פה משהו, שהוא, אני אומר, אני למדתי את הכסף שלנו זה כמה פעמים, אבל פתאום ראיתי בו אור חדש שלא שמתי לב אליו. מה הוא אומר? הוא מפרש את הרמבה, הוא אומר, תראה, הרמבה אומר לנו, לא רק שזה מעלה. הוא אומר, תשמע, אמור להיות שמסלול הכשרה של רבנים, כולל בתוכו, שלמדת גם מקצוע. עכשיו, מתור מי שקצת מכיר את התחום הזה, אנחנו יודעים את זה, שפעם רב לא מוצא עבודה בתפקיד תורני, הוא במצוקה אדירה. כן, הוא בלחץ, הוא מחפש, אחרי מחפשים פה, מחפשים משם. תראו לעצמך איזה עוצמה זה היה נותן לתלמידי חכמים. שבת שמה, אוקיי, לא מצאתי. תראות, יש לי מה לעשות. יש לי מה לאכול. אני הייתי שמח ללמד תורה, מאוד הייתי רוצה ללמד תורה. אבל אני, אם לא, לא הסתדר, לאכול יש לי מה לאכול, אני, לחץ אין לי. זה הייתה עוצמה אדירה. עכשיו אני אומר, זה קצת, אני אגיד פה דעתי, הישיבות הקטנות הן רחוקות מזה מאוד. הישיבות הקטנות שבהן אין בגרות, ואני אומר אפילו בגרות טובה בשביל להתפרנס ממנה, בכבוד. לא בגרות שאתה יכול להיות האינסטלטור, שזה אומר מקצוע מכובד, אבל לא על זה אנחנו מדברים. מקצוע שאתה יכול להתפרנס ממנו בכבוד, היא בגרות בעייתית. זה הכשרה בעייתית, גם מצד חובות האב על הבן, שזה חובתו ללמד תורה, ללמד אומנות, וגם מצד, אנחנו רוצים שגם אם הוא יהיה רב, לא, אתה אומר, אני מכשיר אותו, אתה אומר, תמיד אומרים, טוב, אם הוא לא יחליט ללכת ללמוד מקצוע, ישתים את הבגרויות. לא, 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 אני רוצה שגם בגיל 40, 50, שפתאום עכשיו אין לו עבודה, יש לו מה לעשות. אז אני אומר, זה לא כך פשוט להגיד את זה, כי מקצועות, אתה למדת מקצוע לפני, למדת תכנות לפני 20 שנה, היום אתה לא רלוונטי. אבל אז באמת תחשוב על מקצוע אחר אולי. משהו שיהיה, כן, שיהיה קצת יותר רלוונטי, שתוכל להשתמש. בערב תעודת בגרות, בעניין הזה זה מינימום, כן? זה מפתח למקצוע הבא. אבל זיין נותן עוצמה אדירה לרבנים, ממעלם את הדבר הזה. ובאמת כל מי שיש לו את זה, זה באמת משחרר אותו. כן? יכול לקום וללך בכל רגע. תודה רבה. לא מסתדר להתראות. זה דבר ראשון. דבר שני, וזהו שכתב כל המשים על יבו, והביא כמה משניות מורות, אשר ראוי ללמוד מלאכה, ואפילו נאמר שאין כן דעת רבנו, עכשיו אומר, הסבר אחר, אלא כנראה ממדבריו בפירוש המשנה, כאן כל מקום שכך רופפת בידך, לא חכר המנהג, וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבנו, ואחריו נוהגים ליטול שכר מן הציבור, וגם כי נודע שלך כדבר רבנו בפירוש המשנה, אפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות, משומעת לעשות להשמיע פירות תורתך, שלא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לתרוח בתורה כראוי, והייתה תורה משתכחת חס וחלילה. ויותם מצויה יוכלו לעסוק ולהגדיל תורה ויאדיר. אז הוא אומר, אין לעשות השם פירות תורתך. בדיעבד אין לנו ברירה, אבל אני אומר, אם הרמב"ם אומר, זה מעלה שיש לך גם עבודה בנוסף לזה שאתה מלמד תורה, אומר הכסף מי שחידוש נוסף, אני חושב שגם הוא נכון, עדיף שיהיה לך מקצוע, שאחות אתה לא כבול. להלכה פוסק במקום 29, מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר, אבל תורה שבעלפי אסור ללמד בשכר, פוסק כדעת הרמב"ם. לא מצא מי שלמדנו בחינם, אתה רוצה ללמוד בעצמך, ללמוד בשכר, אף פי שהוא, כלומר, למרות שאסור לקחת שכר, אבל אתה חובתך ללמוד, גם בתמורת השנום, ואף פי שהוא צריך ללמוד בשכר, לא יאמר כשם שלמדתי בשכר, ככה ללמד בשכר, אלא ילמד אחרים בחינם. ומה שנגוע עידן ללמד הכל בשכר, אם אין לו במה להתפרנס שערי, ואפילו יש לו, אם הוא שכר בטלה דמוכח, כלומר שיש לך אפשרות, יכולת הסתכרות מעבודה שהיא לא תורה, ואתה מוותר עליה, שמניח כל השכר במשא ומתנו שערי, כלומר, דווקא, שוב, אם יש לך מקצוע אחר, זה משפר את היכולת שלך לקחת כסף על לימוד תורה. כי הרי יכולת לעבוד בעבודה אחרת, וברת עליה, זה שכר בטלה. אני לא לוקח כסף על לימוד תורה, על הוראת תורה, אני לוקח כסף על זה שאני עובד. אוקיי. אומר אורך השולחן שהוא דבר מאוד מאוד חשוב כבר לסוגיה שלנו, שהיא כבר סוגיה חברתית. והוא כותב, וגם לפי דברנו זהו בבריא, ויכול לעסוק באיזה מלאכה, מקור 30, או באיזה מסחור, בדרך כלל הוא כותב ככה, מסחור, יכול לחיות עצמו. והזקן הוא חולה או שאין שום פרנסה, מותר לענות מתורתו ושיספיקו לו, וכן עם הציבור, זה הפוך אומר, כאילו, אם יש לך אפשרות יכולת הסתכרות, אל תיקח כסף מהציבור. וכן עם הציבור אין רצונם, ואין כבודם שהחכם יעסוק במלאכה או במסחור. ודאי שמותר לו לקבל מהציבור מכדי שיהיה לו במה להחיות נפשו, וכמו גוזרי גזרות בירושלים, מופיע במשנה בכתובות, שנוטלים שכרם מתרומת הלשכה, זה מופיע במסכת שקלים, ואין לך שכר בטלה יותר מזה, בוודאי גם בימיו, שהרמב"ם, רבנים מתפרנסים מהציבור, כמו שכתב בעצמו, שם מפרק ד', אבל מה הוא אומר? מה שהוא אומר, פשט שלישי ברמב"ם, אלא שהוא גינה אותם שהם בעצמם קבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות, והם בעצמם ביקשו ממון, עיין שם. כלומר, הוא אומר, יש הבדל בין בן אדם שהקהילה רוצה אותו, הוא אומר, הרב, אנחנו רוצים שתהיה רב שלנו. תקשיבו, רוצים שאני רב שלכם, אני צריך להפסיק לעבוד. אז הוא אומר, בסדר, אנחנו נשמח לתת לך את השלום, אופן הוא סתם. באים לבין אמנו, אנחנו רוצים שתהיה רב שלנו, מציעים ומבקשים, מציעים לך שכר, בסדר, לגיטימי. אבל כשזה הופך להיות שאתה דורש מהציבור לפרנס אותך, זה חילול השם. עכשיו שוב אני אומר לך, זה חוזר לשאלת העמדה של הרב. אם הרב בעמדה שהוא אומר, אני לא צריך מכם שום דבר, אני מבחינתי מוכן לכם פה היום, אני הולך לעבוד בעבודה אחרת, תודה רבה לכם להתראות. אז זה קידוש השם. אם הרב במצב שהוא צריך לחזר על הפתחים ולהפעיל לחצים כדי שיתנו על כסף, אז זה חילול השם. נחזור לסוגיית הצדקה, לפי זה. ודאי שאדם שבחר להיות אברך, הוא לא אני, יש לו כושר הסתכלות, ואם אין לו פרנסה, שייך לעבוד. האם יש מצווה לציבור לפרנס אותו כדי שהוא יוכל ללמוד תורה? בוודאי שכן. היא לא מצווה צדקה, היא מצווה תורה. אוקיי, אז לכן קצבאות, מלגות לאברכים, זה דבר מעולה ומצוין, כמו שכתב הרכסף משנה, בלי זה חס וחלילה התורה הייתה משתקחת. אבל זה לא צדקה. עכשיו, אני לא יודע, אני במדינת ישראל אני חושב שגם אברכים מקבלים הבטחת הכנסה, היה בוטה, לא חוזר, לא נכנס עכשיו לפרטים. אני חושב שזה לא נכון. זה לא נכון לעשות את זה. אתה אברך, אתה לא מקבל הבטחת הכנסה. זה גם אמירה עקרונית. אתה לא פה בגלל שאתה מסכן. אתה יכול תלך לעבוד. אתה פה בגלל שאנחנו רוצים שתלמד תורה, אז מדינת ישראל, משרד החינוך, משרד הדתות, ייתן לך כסף. יעזור לך ללמוד תורה. שאני אומר, אפשר, יכולה מדינת ישראל לומר, מה אכפת לך מאיזה כיס זה יוצא? זה באמת זה נכון. אפשר להחליט שאני מסייע לו במודע, למרות שהוא לא מסכן, בגלל שאני רוצה שתלמד תורה, גם זה מגיע ממשרד הרווחה. זה לא צדקה. טוב, וסוגיה אחרונה, שהיא משלימה לנו בעצם את השאלה, מי אנחנו נותנים צדקה? דיברנו על העניים הראויים והלא ראויים, דיברנו על בעיהם שבוחר ללמוד תורה, עכשיו נדבר על גויים. כלומר, יאמר מי שיאמר, אוקיי, כל המקורות היפים האלה, כולם עוסקים ביהודים, קהילה יהודית. מה זה קהילה יהודית? קהילה, יהודים גרים בעיר בחוץ לארץ, יש שם יהודים, יש שם גויים. בגיאוגרפיה, בתוך אותו תא שטח, בתוך אותה עיר, יש יהודים וגויים. הקהילה שבה אנחנו מתעסקים, זה האנשים היהודים, מתוך כל התושבים שם, שכבר, כמו שאמרתי, בזדמנויות קודמות, הם קהילה לא במובן של היום להיות חבר בבית הכנסת, מסוים, שאתה יכול לקום ולכת לבית כנסת אחר. זה, אתה נמצא בתוך העיר הזאת, אז כל היהודים שגרים בוורשה, וורשה היא גדולה, כן, באיזה עיירה במרוקו, בפולין, או ברוסיה, הם, או בספרד, הם חלק, הם מחויבים לקהילה הזאת, חלים עליהם המיסים של הקהילה, אבל אני רק צריך להבין, אופן, זה לא קולט כל מי שגר שם, נגיד, זה הרשות המקומית, זה אנכרוניזם, אין הרשות ואין מקומית, זה פשוט היהודים שחיים בתוך תא שטח מסוים. מה עושים הגויים? הוא מופיע כבר בירושלמי, מקור 31, תני עיר שיש בגויים, וישראל הגבאים, גויים וישראל, הגבאים, כן, גובי הצדקה, גובים משל ישראל ומשל גויים, ומפרנסים, אני אהיה ישראל ואני אהיה גויים. ומבקרים חולי ישראל וחולי גויים, וקוברים מתי ישראל ומתי גויים, ונחמים מאבלי ישראל ואבלי גויים, ומכניסים כלי גויים וכלי ישראל מפני דרכי שלום. מה אומר לנו ירושלמי? אומר, כשיש יהודים וגויים בתוך אותו תא שטח, למרות שהגויים לא חלק מהקהילה, הם לא באמת חלק מהקהילה, אבל מפני דרכי שלום, אנחנו מתנהגים כמו שרשות מקומית מתנהגת היום. אנחנו גובים מכולם את הצדקה, גם העניים וגם היהודים וגם הגויים, אנחנו מחלקים גם ליהודים וגם לגויים. ואנחנו עושים בעצם, עוברים למה שנקרא ממודל הדת למודל האזרחות. אתה אזרח, אנחנו מתייחסים לך כאילו אתה, כן, כמובן שאתה חלק מהתא שלך, אתה חלק מהקהילה לעניין זה. עכשיו, כשאנחנו מדברים לתת צדקה לגויים, אנחנו מסתכלים עליה משתי זוויות. שאלה אחת, האם חובה, מותר, אסור לתת צדקה לגויים? ויש שאלה שנייה, אם מותר לקבל צדקה מגויים. כלומר, אם אנחנו במדינת ישראל, אנחנו גם נותנים צדקה לגויים, אנחנו גם מקבלים, הם גם משלמים מיסים, ויהודים נהנים מזה. אז לגבי לתת צדקה לגויים, מקור 32, אומר הרמב"ם במלכות מלכים, די באמצע, בשורה הרביעית אצלכם, כתוב כך, וכן יראה לי, שנוהגים הם גרי תושב בדרך ארץ, ובמילות חסדים כישראל, שראינו מצווים לחיותם, שנאמר, לגר אשר משרחת תתננה ואכלה, אוקיי? כלומר, אם זה גר תושב, דינו כישראל. זה לא דרכי שלום, זה חובתנו מדאורייתא כלפיו. אנחנו צריכים לעזור כמו שאנחנו נעזור ליהודים. גר תושב. עכשיו, מה זה גר תושב? סוגיה ארוכה. האם זה כולל גם רק מקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח בפני בית דין של ישראל? זה ודאי שהוא גר תושב. אבל האם הגויים, מה שנקרא, הגדורים בדרכי האומות, שבפועל מקיימים את שבע מצוות בני נוח, בלי שהם קיבלו אותם על עצמם באופן פורמלי, אם כן או לא, מחלוקת אחרונים גדולה, הרב קוק פוסק בהקשר של היתר המכירה, למה ניסו לא תכונן למכור את הסוד יותר מכירה עם מוסלמים, הם בפועל מקיימים שבע מצוות בני נוח, הם חל עליהם דין גר תושב. ולכן כשאתה בכלל, כשאתה נותן צדקה למוסלמים, לכאורה, אתה עושה את זה מדאורייתא, חובתך מדאורייתא, לא טובה, וגם מטבע הדברים גם אתה תגבה מיסים, כן? בעניין הזה הם אזרחים שווי זכויות, לחלוטין. ויותר מזה הוא מוסיף, וזה שאמרו חכמים, אין כופלים להם שלום, זה בעובדי כוכבים ומזלות, ולא בגר תושב. אפילו כתוב בגויים, בדרך כלל ברמב"ם כתוב אקום, זה צנזורה, גויים, גויים שלא לא שומרים שבע מצוות בני נוח. אפילו הגויים ציוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם מבתי ישראל ולפרנס עניהם, בכלל עניי ישראל, מפני דרכי שלום. הרי נאמר, טוב השם לכל ורחמו וכל מעשיו, נאמר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אז אומר רמב"ם, למי שקיבל שבע מצוות בני נוח, גר תושב, חובה מדאורייתא לפרנס אותו, לא טובה ולא בשביל, לא, זה חובתנו מלאה כלפיו. אבל גם מי שלא קיבל שבע מצוות בני נוח, מפני דרכי שלום מפרנסים אותם. דרכי שלום, יש מושג משום איבה, יש דרכי שלום. משום איבה זה אומר, נעשה, לא נתייחס ככה, אנחנו נסבול מזה בעצמנו. דרכי שלום נשמע עוד שלב אחד יותר, כן? רוצים שיהיה לנו שקט, שקט. הפסוקים שמביא הרמב״ם פה, הם הרבה יותר מזה. כותב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כלומר, באמת, דרכיו של הקדוש, אנחנו לעזור גם, אנחנו רואים, הקדוש הוא מחיה, כן? נותן גשם גם לעובדי כוכבים. אז כשאנחנו צריכים ללמוד מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מפרנסים עניי אקום, עובדי כוכבים, זה גם לא חובה מדאורייתא, אבל זה מעשה ראוי. דרכי שלום זה במובן, זה יש לזה תוכן חיובי, זה לא כאילו שלא נסבול מהגויים. אז אפילו אלה אנחנו מפרנסים אותם, ולכן אנחנו אמורים ויכולים, כמו שכתוב בירושלמי, להכניס גם עובדי עבודה זרה לתוך מערכת הרווחה שלנו. נגבה ממיסים ונחלק להם קצבאות. עכשיו אמרתי עוד, עכשיו אנחנו אומרים לתת, תמיד זה מטריד אותנו יותר, אבל השאלה היא לקבל בעיה יותר הרבה יותר גדולה. סוגיה שכל פעם עולה כאשר יש ארגונים של נוצרים אוהבי ישראל, שבתוך הנצרות יש שאלה מה מהם זה עבודה זרה, כי אם חלקם לכאורה עבודה זרה בשיתוף, מותר לקבל, גויים בשיתוף מותר, אבל על הצד שיש שם עובדי עבודה זרה, אגב, לא דווקא, באמת שפה זה לא דווקא עובדי עבודה זרה, זה כל האנשים שהם רשאים. בואו נראה מה כתוב בגמרא במקור 33. איפרא ומיז אימן דשבור מלגה, אמו של המלך פרס. שדרה 400 דינרי לקמד רבי עמי ולא קבלינו. נתנו 400 דינרים לצדקה. שדרינו קמד רבה, קבלינו משום שלום מלכות. שלום מלכות זה כבר באמת, אנחנו אומרים, אונס רחמן הפטרי. מה אתה רוצה? אני לריב עם המלך פרס, יש לו לא מקבל צדקה מאמא שלו. שאמר רבי עמי ויקפד, אגב, שימו לב, רבי עמי זה ארץ ישראל, רב החוץ לארץ. רבי עמי אמר, לית לי, בבוש קצירת ישבן, אנשים באות מהירות אותה. כתוב בפסוק, אומר רשי, תראו ב-34, בבוש קצירת ישבן, כשתכנה זכות שבידם של הגויים, ייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהם, אז יישברו. אנחנו רוצים שהממלכות הרישה ייפלו, אז אנחנו נקבל מן הצדקה, זה נותן להם דלק להמשיך להתקיים. ורבה, מה חשב? משום שלום מלכות, מה אתה רוצה? אנחנו נוסעים. ורבי אמינה משום שלום מלכות, מה אתה רוצה? למה רבי אמי כועס על רבה? הרי מה האלטרנטיבות? תשובה, דיבה אלי למפלגין ולעניי עובדי כוכבים. קח את הכסף, תחלק אותו לגויים. מגויים לגויים. ורב אמי לעניי עובדי כוכבים יבינו. אז הנה לכם, יוצא שאין מחלוקת בכלל. אם גוי נותן צדקה, אסור לקבל אותה, ואם אתה נאלץ לקבל אותה, תיקח אותה ותיתן אותה לגויים אחרים. וכך פוסק הרמב"ם במקום 35, אסור ניסה לתות צדקה מן אקום בפרסיה. ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול להתלה מן אקום בצינה, אז זה מותר, מה נעשה? אונס. ומלך אוסר מן אקום ששלח ממון לישראל לצדקה, הם מחזירים אותו לא משום שלום מלכות, אלא נוטלים ממנו וינתן לעניי אקום בסתר כדי שלא ישמע המלך. אוקיי? כלומר, גם אני, אתה לא אומר לעני, אין לך מה לאכול, תמות ברעב והצדקה מגויים, תיקח. אבל לכתחילה ודאי שאתה צריך להימנע מזה. אני אומר פעם בעיניי, אני מוכן להגיד את זה גם on board, on record. קרן הידידות היא בעיניי חילול השם שאין כדוגמתו. גם יש בזה צד גם שמה שעשו לישראל איתו צדקה מן אקום מפרס, זה משום חילול השם. כלומר להציג את זה, שיהודים לא מצליחים לטפל בעניים שלהם, והדרך היחידה לקבל צדקה מנוצרים זה חילול השם שאין כדוגמתו. ואגב הוא גם שקר גמור, זאת אומרת, כמה כסף שנותן את הקרן ידידות, מדינת ישראל יכולה לכתוב את הצ'ק הזה כפול 10, עכשיו, אין לה שום בעיה לשלם את זה. זה פשוט חילול השם, כל המפעל הזה. אני מבין, רוצים עכשיו נדבר, עזוב נצרות, זה חילול השם, גם זה בלי שום דבר. ואני אומר, נוצרים רוצים לתרום, אני יש לי פעם, הייתה לי פעם איזו סברה, שהם יתרמו למשל למאבק באנטישמיות, ניקח את הכסף למאבק באנטישמיות, מה שהם יטפלו בבעיות שהם עצמם עושים, או להניע גויים, אין בעיה, תתרמו, קרן ידידות, מצוין, יש בישראל מספיק רשויות מקומיות, ערביות, נוצריות, שצריכות סיוט, אין שום בעיה. מה?
לביטחון.
אני פעמי שפעם ראיתי, אני לא בטוח. אני אומר, אבל קודם כל, לא, יש פה, רגע אחד.
ארצות הברית נתנו הרבה כסף.
ארצות הברית זה משהו אחר. קודם כל, ארצות הברית היא לא מדינה, זה לא נוצרים. יש שם נוצרים, אבל זה לא מדינה שהיא הדגל של הדגל נוצרי. היא מדינה אזרחית. דבר שני, יש לנו עם ארצות הברית, יחסים של ברית אסטרטגית, הם מקבלים פה גם כמה דברים, הם נותנים לנו כמה דברים, אנחנו, אגב, ארצות הברית יודעת שזה לא צדקה. מדינת ישראל היום מצב כלכלי, החוב הלאומי שלנו באחוזים יותר נמוך מהחוב האמריקאי, אפילו יש כאלה שמתרעמים על זה, ברור זה לא צדקה. זה בטח לא צדקה, אנחנו לא שאין לנו מה לאכול. יש לנו מה לאכול. יש לנו יחסים אסטרטגיים מאיתם. כל אחד, האם זה, וגם זה לא בטוח שזה טוב לנו, כן? אבל בסדר, נגיד בסדר, אנחנו עושים את המקום של שטאפים, אנחנו עושים להם את החץ, עושים להם כיפת ברזל, ומקבלים את זה אחר כך, יש להם פה בסיסי מודיעין, בסדר גמור, הם לא מפסידים שום דבר, סמוך עליהם. אבל לענייננו, נחזור לענייננו, כשאתה גובה צדקה מגויים בתוך מדינת ישראל, אתה, יש לך פה בעיה, אתה עכשיו מחזק את הגויים, זה אומר, עכשיו ודאי שאני חושב שחילול השם בזה, כי זה לא שאני הופך את עצמי, אני גובה מכולם, אתה כמו כולם. ולכן בעצם השאלה היא על הירושלמי, ירושלמי אמר גובים ומחלקים. אני מצאתי תירוץ לזה בדברי הרב קוק, משות דעת כהן, שעוסק שוב בשאלה האם מותר לקבל קצבאות ביטוח לאומי בארצות הברית, או במדינות נוצריות, לא מדבר על ארצות הברית, במדינות שגויים. עכשיו, אפילו בארצות הברית אפשר להגיד את זה, כן? אתה מקבל קצבא, social security מארצות הברית, זה לא יחסים אסטרטגיים. אתה בא, אתה אומר, אני מסכן. מה, יהודים לא יכולים לטפל בך? הוא כותב ככה, ונוגע לקופת הממשלה, ברור שממון רב של עניי ישראל נמצא בהכנסת הממשלה, כמו יש גם יהודים שמשלמים מיסים. ויש לומר עוד, אז כמו שאמרנו, יהודים שלמים, יהודים מקבלים, גויים משלמים, גויים מקבלים, אני לא בודק שקל, שקל לשקל, אבל אם אתה אומר, הנוצרים נותנים ליהודים, זה חילול השם. אם אתה אומר, כולם משלמים לקופה, כולם מקבלים לקופה, נגמר. ויש לומר עוד, לפי הסוגיה דבא ובתרא, בגדת השם, וגם מה שנוכרים נותנים מישראל, למשל לצדקה, כמו גם מס שהוא לא קשור כתוב שאם אתה לא תיתן מספיק צדקה, יבוא גויים יקחו ממך מיסים. שלמר ונוגסייך צדקה, והיינו מה שנוטלים גם על ידי כוח המלכות, נחשב צדקה. אם כן, נחשבים הכספים של ההכנסות שישראל מכניסים לממשלה, לאו דווקא ביטוח לאומי אמריקאי. בכל מקום שהם לכספי צדקה של ישראל, ואם אחר כך הם לוקחים מזה, מדיד הוא קשקלו. כלומר, יהודים, בעצם זה יהודי שיהיה להם יהודי קיבל, גוי שהם גוי קיבל, אין מה זה איסור. אני ודאי חושב שזה שוב, זה, יש פה שני דברים, יש פה את הצד של חילול השם, אין בזה חילול השם, כי גם יהודים משלמים, וגם מצד בבוש קצירת ישברנה, אז אמרנו הפוך, נחשב שכל אחד מממן את עצמו, אז מותר לנו, ונחשב חובתנו, להפעיל את כל מה שלמדנו בדיני הצדקה, של הזכאות, של כן, כל הקצבאות שאנחנו נותנים, גם על אזרחים הלא יהודים שיש במדינת ישראל, אני אומר, זה אם יש להם מעמד של גר תושב, זה דין חובתנו מדאורייתא. אם זה לא, זה דרכי שלום במובן החיובי של המילה, דרכי דרכי נועם, רחמיו על כל מעשיו. ככה ראוי להתנהג. כן, זה לא איזה בדיעבד, זה לא...
זה לא עובד פרטית.
מה זאת אומרת?
אתה רואה שהערבים מקבלים קצבאות פי כמה וכמה.
אז אתה תדאג שאם יש לך עלמות מיסים או קצבאות יתר, אז תשנה את הקריטריונים, אין בעיה. אבל לומר, אני רק אומר, יש כאלה שאומרים, כל ענייני הרווחה מופיעים בהלכה, לא רלוונטיים היום, יש לנו גויים במדינה. לא נכון. רלוונטי גם רלוונטי. עד כאן, תודה רבה.